איך אני מציג לכם אותו, איך אני מתרב לכם אותו בצורה יותר משמעותית. בואו נראה מה יש לי פה על המחשב. שני יהודים אולי אני אגיד משהו כללי, אחר כך נגיע לזה, בסדר? כי בשביל זה אני רוצה להגיד משהו על פוסט-מודרניזם ועל מודרניזם, בסדר? זה מילים שאתם צריכים קצת להבין טיפה יותר עליהם? זה ברור מה שאני...
כן.
היהודים שחשוב לי אולי לעשות לכם היכרות קצת כאן, זה אחד וזה פרנץ רוזנצוויג, אני לא יודע אם מישהו מכם נתקל בשם הזה, אבל הוא גברא רבא בעיניי. הייחוד שלו זה שבאמת הוא גם היה איש מופת מבחינת החיים האישיים שלו. זאת אומרת, הוא היה גדל משפחה די מתבוללת בגרמניה, הושפע כמו הרבה סטודנטים צעירים יהודים, הושפע ממרטין בובר שנסע ונתן הרצאות על היהדות, הושפע כמובן ממוראות מלחמת העולם הראשונה, ולאט לאט מצא את דרכו, למרות שהיו לו ניסיונות חוזרים ונשנים של כל מיני קרובי משפחה שכבר התנצרו, במיוחד בן דוד אחד שלו שקוראים לו אויגן רוזנשטוק, שהוא התנצר ונהיה כהן דת. מה, את אתה צריך? באיזה סדר זה? דווקא, זה אני לא יכול לתת לך. גם את כנראה שלי. בכל אופן, הוא היה פילוסוף, כתב דוקטורט בפילוסופיה, אבל מתוך כל המאבקים שלו, בסופו של דבר הוא די, אפשר לומר, חזר מתשובה. אבל החזרה מתשובה שלו לא הייתה חזרה בתשובה של מה שאנחנו מכירים, אלא חזרה בתשובה מתוך העולם הפילוסופי שלו. בנה פילוסופיה חשובה, היה הספר המפורסם שלו והקשה שלו, כי קשה ללמוד אותו, והוא דורש הבנה פילוסופית של אותה תקופה, ולנו זה בכלל מאמץ קשה, כי זה גם דורש להיות בן בית. צריך להביא את זה לפה, אחרת מה יהיה?
טוב.
יש קבל ארוך? לא, אז אני מבקש את השולחן
הזה. כן, שהפודיום.
את הפודיום, זהו.
זה מכון לבניק.
מה?
הוא מכון לבניק, אז הוא אמר לו שמכון לבניק לא זו.
זה מה
זה? זה מומחי המחשבים פה. יש מכסה קבועה של כמה תלמידים שאפשר לקבל כל שנה. מה? להגיד זה למוטי? הוא אמר את זה לי. טוב, בקיצור, שנייה, רוזנצוויג דנן, משהו מיוחד באמת, הוא בנה איזו שיטה פילוסופית מעניינת שלוקחת בחשבון את הידע הפילוסופי שהיה לו, ועל גביה הוא באמת חזר בתשובה. היה לו חוג בפרנקפורט, עיר הקודש של אבותינו היקים, כמובן. לא, שלנו מהמבורג, מברלין, אבל סבתא שלי מצד אבא שלי הייתה מפרנקפורט. בכל אופן, הדבר, למה הוא נהיה איש מופת? כי הוא חלה במה שנקרא היום ALS. מכירים את המחלה הזאת של ניוון? והוא בעצם משנות ה-20 עד שהוא נפטר בסוף שנות ה-20, בערך 9-10 שנים, הוא התכתב עם העולם על ידי נשיפות בהתחלה ואחר כך מצמוץ בעיניים, אבל כל אותה שנים הוא היה פורה מבחינה יצירתית, מחשבתית, בצורה מדהימה. אחד המפעילים החשובים שלו, שאין לי שום יכולת להעריך אותו, אבל אומרים שהוא היה באמת רציני, הוא תרגם יחד עם בובר את התנ"ך לגרמנית, וזה היה מפעל מאוד 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 משמעותי. בחוג האנשים שחיו סביבו הם לאט לאט חזרו בתשובה, קיום מצוות. אה, גם צריך סיסמה שלי? לא, בסדר, אני אכנס פה. בסדר. הפוך בו והפוך בו. מה יהיה?
אפשר להוציא.
אה, אפשר להוציא?
אין לובד פעם לא
עושה. זה עבר. מה לא עבר? מה? עוד פעם זה לא... שתיים ושעה
לא
עכשיו זה לא הבעיה
שם אני הייתי קרב את השולחן כי זה הולך
בסדר
טוב בקיצור, רונצווייג הזה, בחוגיו היו כל מיני אנשים שאולי אתם מכירים, המפורסם שביניהם, או בין היתר המפורסמים שביניהם זה יהודי שקוראים לו ארנס סימון, שזה אבא של פרופסור אורי סימון וסבא של זה וזה, ועוד כמה, אם שמעתם, היה פסיכולוג מפורסם באמריקה, אריך פרום, שמעתם עליו? שמעתם? אז אריש דנן סיפרה לי אשתו של ארנס סימון, היא סיפרה לי שאריש, אריך פרום הזה, היה אפילו בעל תפילה במניין אצל רוזנצווייג, עד ששנה אחת הוא בא ואמר שהוא אומנם אותו אריש, אבל הוא כבר לא פרום. אז הוא לא יכול להיות חזן שם, אבל היו שם, היה חוג מאוד, מאוד פורה ושהושפע מרוזנצווייג. עכשיו, מה מיוחד אצל רוזנצווייג? אמרתי לכם כבר שבעצם הוא אדם שמביא את כל העושר הפילוסופי התרבותי שהוא נחשף לו, והוא בעצם יחד עם כל זה נכנס לתוך אז טוב נראה בוא נקבל את זה הבעיה שלא עשית תשובה משבוע שעבר יש איזה דרך כנראה אבל אני לא יודע אותה גם כן מי שיודע אותה חגה יודע אותה אני צריך לשאול אותו עם עושה עכשיו, אני רוצה לראות אם יש לי טקסט שאני רוצה באמת לראות אותו, ולפי זה נחליט מה לעשות. עכשיו, יש לו מאמר אחד שהוא... פחד שזה יהיה יותר מדי לראות טקסטים. בואו נגיד משהו בעל פה, אני מי שרצה... יש לו מאמר אחד שהוא חשוב שנקרא הבונים, זה מאמר שהוא בעצם מסתמך על מה שכתוב בגמרא אמ... מה שכתוב, אל תקריא בנייך אלא בונייך, נכון? מכירים את המימר הזאת של הגמרא? ולמעשה זה מאמר שהוא מאתגר את מרטין בובר. נגיד מילה אחת על מרטין בובר. מרטין בובר, מורדכי מרטין בובר, הנכד של שלמה בובר. מישהו יודע מי זה שלמה בובר? כן. חוץ מהוויקיפדיה? מה?
אני יודע
את זה מהוויקיפדיה. זה מותר. גם הוויקיפדיה יודעת את זה.
הוא היה דתי, אבל מה הסקיפ
הזה? חוץ מזה מה ידוע עליו?
מוציאים מדרשים, לא?
נכון. מי שהולך לראות את המדרשים הישנים, אז רואים שהוא היה מאדיר של מדרשים. היו כמה אנשים כאלה. אז שלמה בובר היה הסבא שלו, כיוון שההורים שלו היו בסכסוך מתמשך, אמא שלו הייתה שחקנית של בובר, של מרטין בובר, וזה היה שם סיפור שלם. אז הוא גדל אצל הסבא הזה, ומילא הוא קיבל חינוך מקיף מבחינה תורנית, וידע היה, ובעצם חינך ולימד את עצמו, ובמרוצת השנים היה בן בית במקורות יהודיים, ברמה טובה יחסית, אבל הוא... פרס כנפיים, מבחינה דיוק מפורסם בעולם, בעיקר בגלל הפילוסופיה שנקראת פילוסופיה דיאלוגית, אני אגיד עוד שנייה אחת על הדבר הזה, בעיקר סביב המאמר שלו שנקרא אני אתה. שמעתם על המושג הזה, אני אתה? אני אסביר את זה בכמה דקות ותכף תגיע לזה. בובר מפורסם עוד בתור מישהו שכתב ספר שאסף בו ליקוטי סיפורי חסידים. אתם צריכים לדעת שבכלל באירופה באותם שנים, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, היה חלוקה אצל העולם היהודי בין האוסטיודים לבין היהודים הנורמליים של מערב אירופה. מערב אירופה, גרמניה, כל הארצות היותר מתבוללות משכילות. בסדר? נגיד את זה, אמרתי את זה בסדר הזה, אבל זה באמת נכון. בגרמניה, עד פרוץ הרב הירש ותנועתו, הסחף היה נוראי, לעבר התבוללות בהתחלה תרבותית ואחר כך כמובן התבוללות גם ממשית. כולם יודעים את השמות, למדתם קצת היסטוריה יהודית, נכון? מנדלסון זה שם מפורסם, נכון? זה צומת טובה להתחיל. אז הנכדים שלו כבר היו מוטבלו בצורה חוקית לגמרי, חלק, לא כולם, אבל רבים. אז בעצם אירופה עברה תהליך מאוד מאוד, אבל הם היו עם אף למעלה, היהודים שנשארו יהודים, בוודאי אלה שנשארו דתיים, בגלל שיהודי המזרח נתפסו קיצור לא נעים איתם, אתם יודעים איך להגיד, זה פסניש, אנחנו לא מתרועעים עם יהודי המזרח, זה בוודאי החסידים שבהם, בכלל חסידות נתפסה כהיעדר תמונה ברור וכולי. בסדר, מי שקורא אפילו את הספר אגרות צפון של הרב הירש, שבו הוא מנסה להסביר את היהדות בצורה מתקבלת על הלב ועל הדעת של משכיל צעיר בן 19-20 בתקופתו, אז הוא חייב שם לצאת נגד העולם הקבלי החסידי ולהסביר שאנחנו לא מחויבים לרעיונות המאורפלים הללו וכו'. שחור על גבי לבן. בכל תרגום, מעוות או לא מעוות, זה כתוב שם בספר הזה, אגרות צפון. ומכירים את הספר? אין סרט. בכל אופן, אז פתאום יש בתחילת שנות תחילת המאה ה-20, יש איזה רומנטיזציה של יהדות המזרח. ובין היתר בובר אוסף סיפורים חסידיים, והוא רוצה להביא את מבחר הספרות החסידית לעולם הכללי, והוא כותב ספר שנקרא אור הגנוז. אם ראיתם פעם שזה אוסף סיפורי חסידים, אז ביידיש אומרים, תמיד היו אומרים פרטייץ' אמפרבסר, כלומר מתורגם וגם קצת משופר, כן? כל תרגום יש בו גם שיפור, זה כמו זה צריך לתאמן על זה, אבל צריך לדעת, הפרטייץ' זה עובר לטייץ', זה עובר... ופרבסר זה לעשות את זה יותר משופר, בסדר? זה כמו שתרגמו את שייקספיר, גם כן פרטייץ' ופרבסר, זאת אומרת מועבר לשפה של טייץ', זה יידיש ופרבסר. בכל אופן, אז גם הוא קצת כאלה, יש אף אחד לא שיאבד את עצמו לעשות מחקר רציני, לראות את הפער בין איך שבובר מביא את הסיפורים לבין איך שהם כתובים בסיפורי חסידים, יש המון סיפורים שהוא אסף מהם. אז בובר גם כן עסק בזה, תכף נגיד משהו לעני אתה שלו, בעיקר מה שהוא עשה, וזו הייתה תנועה מאוד משמעותית של פעולה מאוד רצינית, הוא יצא עבור סטודנטים יהודים בתחילת המאה ה-20, ובעצם רצה לסחוף אותם לעבר היהדות והציונות. ויש, עם כל המאמץ שלו ושל אחרים, היה איזושהי תנועה של שיבה לסוג כזה או אחר של יהדות בחוגים מתבוללים כאלה ואחרים. אנחנו, מי שלמדתי קצת כוזרי או הרבה, אז הוזכרנו את שמואל לובו ברגמן, שהיה אחר כך פה באוניברסיטה העברית, גם פרופסור בפילוסופיה, גם ספרן, או מייסד בית הספרים הלאומי. הוא עצמו גם כן הושפע מבובר וחזר ל... לא בדיוק חזר, דרכי כמעט גם קצת חזר בתשובה, אבל במובן הזה של הלך לבתי כנסת בשבת, התפלל בימות החול, איזה עוד מצוות הוא עושה אני לא יודע, אבל בסך הכל היה עם עמדה אוהדת לעולם היהודי, והרבה מזה בהשפעתו של בובר. אז גם רוזנצוויג הושפע קצת מבובר. בסופו של דבר מה שהכריע את הקו לעבר היהדות זה היה דווקא איזה יום כיפור שהוא עבר במחיצתם של יהודים חסידים בוורשה, שזה עשה עליו את הראש המכביר של בכלל, כשהוא מאוד התפעל כשהגיע לוורשה, ראה יהודים אותנטיים, מבחינתו זה היה מאוד מאוד משמעות. עכשיו, בובר אני אתה, ואז נחזור לרוזנצוויג. אני לא אכנס לזה. בובר בעצם באותם שנים, אחרי שהוא עסק בניסיון להנהיר או לקרב או לרתום, כי בובר היה באמת שייך לתנועה הציונית, הוא כתב בסופו של דבר כמה וכמה מאמרים על היהדות, ובעיקר הטענה שלו הייתה טענה אינטלקטואלית, שעל המשכילים היהודיים לגרום לכך ששום דבר יהודי או שום ספרות יהודית לא תהיה זרה להם. זאת אומרת, הם צריכים להיות בני בית בספרות היהודית הקלאסית. הם חייבים, לא יכול להיות שהם יהיו בקיאים במיתולוגיה ולא יהיו בקיאים במיתולוגיה היהודית. בסדר? שלא יכירו את התנ"ך, שלא יכירו. ובובר היה אדם בנושא הזה של תנ"ך, הוא כתב כמה ספרים, וגם כמו שאמרתי לכם, יחד עם רוזנצוויג הוא תרגם את התנ"ך. היה לו מאוד חשוב לדבר, וזה מאוד חשוב הדבר הזה, מוסר הנביאים, הרעיון הזה של התגלות, שהאל מתגלה לבני אדם ומטיל להם אחריות מוסרית, היה משהו מאוד 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 מרכזי בעולם של בובר. אבל מה לא היה מרכזי בעולם של בובר? הלכה. בקטע הזה זה לא היה כל כך חשוב. בין היתר צריך להעיר גם כן שבת הזוג שלו התגיירה בשלב די מאוחר של חייהם המשותפים.
התגיירה בצורה אורתודוקסית?
התגיירה לפני שעשו על איזה פריזמה כזו אחרת. אני לא בודק יותר מדי, אני לא באתי להתחתן אף אחד מצאצאיו, אז לא בדקתי את הנושא הזה, אבל הייתה בת זוג מאוד משמעותית, מאוד חשובה לו. אבל בובר לא היה הלכה. רוזנצוויג, כפי שאמרתי קודם, איפה נלחץ על זה, זה היה כן איש הלכה. התריד מאוד את לא, בוא נחבא את זה. אני פה, אתה רוצה חבר? לא, אין פה איזה שלט? יש פה שלט? זה קווה ונכבח. אוקיי, תודה. אז התריד את רוזנצוויג שבובר לא שומר מצוות. אתם מבינים את זה? או שבובר לא דוחף אנשים לקיים מה שניתן לקיים, מה שיכולים לקיים. רוזנצוויג עצמו כותב על עצמו, אני לעת עתה מקיים את הדברים האלה, אני שואף לקיים יותר, אבל אני אקיים כל מה שאני מרגיש שאני מסוגל לקיים. לרוזנצוויג הוא היה יהודי של מצוות, אבל אני חוזר ואומר, הוא לא חוזר, אני עכשיו אומר. זה נוסח מעניין של קיום מצוות שאנחנו לא כל כך מכירים במחוזותינו. בסדר? התפיסה שלו של קיום המצווה היא מעניינת. אני אציג בפניכם את הדברים אחר כך, אבל ברמה העקרונית יש לו מאמר שנקרא הבונים, משום שהוא רצה להגיד אנחנו בנים ותפקידנו בתור בנים להיות מה? בונים. ולכן הדרך לבנות הוא, הוא על ידי זה שמקיימים את המצוות. ובאמת המעמד של רוזנצוויג בעשר השנים האחרונות של חייו, שבהם הוא התחיל לקחת על עצמו יותר ויותר עוד מצוות, היה להכיר את ההלכה ולפעול פחות או יותר על פי. אני, כמו שאמרתי לכם, התקיים אצלו מניין בבית, והוא מאוד היה חשוב לו הדבר, הוא התחיל לשמור שבת, כל מיני דברים ש... שלאט לאט הוא נכנס אליהם יותר ויותר, כשרות וכו' וכו' וכו'. עכשיו, מה היה קו החיים של רוזנצוויג? אז אני אגדיר את זה טיפה כדי שתבינו את הנושא הזה. נקודת המחלוקת המרכזית בינו לבין בובר הייתה מה קורה כשיש התגלות. אתם מכירים את ה... אני רוצה להסביר את הנקודה, כי זו נקודה חשובה שהיא לא, לא כל כך, אנחנו לא כל כך נותנים עליה את הדעת. בובר, רוזנצוויג היה קרוע מאוד. הוא הרגיש שכדי, הוא הרגיש שהעולם שהוא חי בתוכו, שהוא עולם של גרמניה, של מלחמת העולם הראשונה, שלכם מלחמת העולם הראשונה, לא יודע, אתם יודעים משהו על התקופה הזאת בעולם, כי אנחנו כבר חיים כמעט 100 שנה אחר כך, אבל זו הייתה תקופה מאוד מאוד סוערת באירופה. אירופה חשובה לא בגלל שהיא חשובה, אלא בגלל שכל מה שקרה אחר כך בכל העולם, בכל רחבי העולם, נגזר מה שקרה באירופה באותה תקופה. אתם מבינים, אירופה היא לא בגלל שהאירופאים חשובים, באמת הם לא חשובים, יש הרבה יותר מנוכסלים בעולם אשר אירופאים, באמת יש הרבה יותר. תחשבו על זה, כמה סינים וכמה כל דרום מזרח אסיה, כל האזור הזה הוא מלא אנשים שחושבים אחרת מאיתנו לגמרי. הם הרוב, באמת. אבל העולם לא נבנה מתוך ההתפתחויות שחלו שם. העולם חי ובועט ומשתנה בהתאם לדברים שהתפתחו מתוך אירופה, ואחר כך מתוך דברים שקרו באמריקה. אבל אירופה היה, התסיסה של אירופה בסוף המאה, במאה ה-18 וה-19 וה-20, זה מה שעיצב את פני העולם כולו עד היום. וגם המלוכסנים שהזכרתי אותם קודם, במקומות מרוחקים בווייטנאם, אתם תמצאו את הדבר החשוב הזה. כל אחד יש לו פלאפון. כל אחד, כל אחד. אתם מבינים? זה עולם. אז ניטשה, שמעתם עליו? שמעתם על ניטשה? מה? פרידריך? ניטשה. עכשיו, ניטשה, כפי שאתם יודעים, הוא מפורסם בזה שהוא באמת, מבחינה פילוסופית, הכריז על היורצייט של האל. בסדר? הוא לא טען שהוא לא הרג אותו, אבל שהוא טען שהפילוסופיה איבדה את אלוהים לדעת. זה מובן מה שאני אומר? כלומר, הפילוסופיה מצטה את האפשרות. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו לגבי זה, כי ההתמודדות עם העולם הניטשיאני הוא על ידי מושג שהוא מאוד מאוד מרכזי לפילוסופיה שלנו גם כן, והוא מושג ההתגלות. אבל אני רוצה קצת לגעת בזה. זאת אומרת, העולם שניטשה אומר שהאדם, האל, האמת היא זה מסקנה שנגזרת כבר מהפילוסופיה של קאנט, או של כל התקופה הזו פחות או יותר. שבסופו של דבר האדם לא יכול להמציא בצורה מבוססת מספיק את האלוהות. הפילוסופיה זה איזשהו ניסיון אנושי לתת דין וחשבון למה שקורה כאן, מי נגד מי וכמה כמה. אבל כן, עכשיו תחשבו לרגע מה קורה טרום מעמד הר סיני. בסדר, אתם רגע חזרנו אחורה לפני 2448, שזה זמן מתן תורה, או בסדר, אני הולך אחורה, כן, הקדוש ברוך הוא לא עשה, לא נתן הופעה, לא התגלה. אז עכשיו אדם נמצא במצב שאין התגלות, הוא לא יודע על ההתגלות בכל אופן. הוא בן 3.5 או 2.75, שנתיים וחצי. אברהם אבינו לפני שהוא נהיה בגיל 3, בסדר? אז מה קורה שם? אז הוא מסתכל בעולם, מנסה להבין את העולם. אדם מנסה להבין את העולם, הטענה היא שהמאמץ האנושי להבין את העולם מתוך האדם בלבד לא מוביל אותו מעבר לקיום האנושי. הוא לא יכול להוביל לאיזו נוכחות של האלוהי בתוך המציאות שלו. רבי דה לוי יגיד, פשיטה שלו. למה פשיטה שלא? משום שאתה לא יכול להכריח את האל להגיע אליך. אתה יכול להגיד שאתה מחפש אותו, אתה יכול לשלוח לו מכתבים, אתה יכול לחפש את המייל שלו, אבל לא בכך הוא יענה לך, כי לא בא לו לענות לך. זה ברור מה שאני אומר. אומרת, האל מנחיח את עצמו, אבל הוא יכול להנחיח את עצמו. אנחנו לא יכולים להנחיח אותו. זה ברור? זה בעצם נכון לגבי כל דבר. אני לא יכול להנחיח אתכם. אני עכשיו מנסה לגרות אתכם, אבל אני צריך שיתוף הפעולה שלכם. אני לא יכול לענות במקומכם. אני יכול לעשות כאילו, אבל זה סתם אני אעשה משהו עם עצמי. אז אם אני אפילו לא יכול להנחיח בן אדם אחר, קל וחומר שאני לא יכול להנחיח מה? את האלוהות. אז המסקנה היא שבעצם אני בכלים אנושיים לא יכול להנחיח את האלוקי. מי שיכול להנחיח את האלוקי זה מה? זה רק האלוקי. ואז או שיש לי עדות על כך שהאלוקי הנחיח את עצמו, או שאין לי עדות על כך שהאלוקי הנחיח את עצמו. אם אין לי עדות על כך שהאלוקי הנחיח את עצמו, אז אני רק יכול להגיד לו, חבל, אתה יודע, נורא בא לי שתעשה איזושהי הופעה פה, שתגיד משהו, שתשמיע קול, שתפסיק לשחק איתנו מחבואים, אני יכול לבקש, אני יכול להתפלל, אני יכול להתחנן, אני יכול לעשות כל מיני מאמצים אנושיים, אבל זה לא מבטיח לי מה? איזשהו מענה אלוקי. וניטשה בעצם, עכשיו מה קורה? העולם האירופאי לפחות, עד אותה תקופה, חי תחת איזשהו מטריה אלוקית. באיזה מובן הייתה מטריה אלוקית? מטריה שהבטיחה איזשהו מוחלטות, יציבות, אחידות, של מוסר, של ערכים, דברים שהם לא דברים שהופכים להיות, אם כן נתת דבריך לשיעורים. נכון? שכל דבר משתנה, כל אחד כך. יש איזשהו מסגרת על שמשאירה את כולם על אותה רשת. נכון? אתם יודעים כמה מנסים כל הזמן לאחד את הרשתות כדי שמה? שיהיה תקנים של רשת. אתם יודעים את זה? בדור ראשון, דור שלי. המון דברים עושים כדי ש... כי עצם כל אחד יכול לפתח את עצמו. כל אחד פתח מעצמו. אבל אז מה יקרה? כל אחד עם עצמו. ואם רוצים בכל זאת לנהל איזשהו רשות הרבים שתהיה משותפת, צריך להגיע לאיזשהו השפה למשל. זה אחד הפלאים. השפה היא מאוד, מאוד מאוד משתנה. אין תקניות של שפה. אבל בעצם זה שיש קצת תקניות מאפשר לנו לדבר. ואני חושב שאתם יכולים להבין את מה שאני אומר. לפעמים כשאני אומר קצת משהו מסובך בשעה כזו של היום, אולי קצת קשה, אבל נניח שהייתם במיטבכם, הייתם מבינים על מה אני מדבר. עכשיו אני רואה שאתם כן מבינים על מה אני מדבר. אתם זזים קצת יותר. אבל זה נכון. זאת אומרת, יש משהו במטר הזה שנמצא שם בלובר. אתם יודעים? המטר הסטנדרטי, כן? זה לא שקודם לא היו מטרים או אחר כך לא היו מטרים, אבל צריך משהו שייצר איזשהו קנה מידה אחי. אז מה ששמח על כל האחידות היה בעצם תפיסה מורשת פילוסופית של תקופות קודמות שכן חשבו שאפשר להנחיח את האל או להוכיח את האל. אנחנו יודעים שאצל הרמב"ם למשל יש אפשרות כזאת להוכיח, אתם שמעתם על זה, נכון? וכולי. אבל הפילוסופיה המודרנית מענה בזה, משום שהיא טענה ששום דבר אנושי לא יכול להנחיח, שום דבר סופי לא יכול להוכיח את האינסופי. אתם מבינים, יש פה בעיה של קפיצה מעבר לפופיק של עצמנו. זה מה, ועל זה בנו כל אלה. ורק שניטשה כתב את זה בצורה יותר חריפה וסגנון הרבה יותר בוטה וסוער ומתאים למצבי רוח הדיכאוניים שלו, הוא סבל מדיכאון רציני. והוא כתב את זה, היה לו כישרון כתיבה, ואז הוא באמת מבכה את אובדנו של האל, והעולם נטול האלוהים מדרדר והולך. אז לתוך עולם כזה מגיע רוזנצווייג, והוא מחפש במה הוא יכול לאחוז. ורוזנשטוק, בן דודו המנוצר כבר, מאוד מנסה להציע לו את המוחלטות של הנצרות. צריכים לדעת שאירופה הייתה מאוד, ויהודי אירופה אלה שהיו בתרבות האירופאית, במוזיקה, בתיאטרון, בספרות, בשירה, הייתה מאוד מנוצרת, מאוד ספוגה אווירה נוצרית. והנצרות מאוד מדברת על זה, ובוודאי היא עושה את זה בצורה אטרקטיבית במידה מסוימת, עם רגע שהיא אומרת שהאל לא רק שהוא התגלה, אלא הוא אפילו הפך להיות בן אדם כדי שאנשים ירגישו יכולת קרבה יותר גדולה להנחכה האלוהית שקיימת שם, אז זה הדברים שהוא ניסה למכור לו. עכשיו, רוזנצוויג לא כל כך בקלות רצה לקנות את הסחורה שמכרו לו, אבל בסופו של דבר, יחד עם עוד הרבה הוגי דעות אחרים, הוא הבין והוא טען שהפתרון למצוקה האנושית היא בדיוק זה שיש לנו מסורת של התגלות. זה שיש לנו מסורת של התגלות, זאת אומרת שהאל לא עזב את בני האדם לנפשם, ולא כמו שניטשה טען, הוא עבד למי שמה? למי שחשב שבאמצעים לוגיים, הגיוניים של חשיבה אנושית, הוא יכול להנחיח אותו. הוא לא עבד עבור מי שהבין מלכתחיל השמה, שזה לא הדרך שבה האל מונחח במציאות. הוא לא עבד למי ששמר על המסורת, שהאל הנחיח את עצמו משום שמה הוא עשה? הוא התגלה. אתם איתי? מה פירוש הוא התגלה? הוא בא אלינו. זה לא מלמטה למעלה, אלא זה מלמעלה למטה. ומי ששמר על העדות הזו, אז הוא בעצם עד להופעת השם בתוך המציאות. אתם עדיי ואני אל. כלומר, עוסקים פה עכשיו במשהו אחר, לא בפילוסופיה, אלא בעדות. עדות של ההתגלות. בסדר? זה הנושא שבעצם מסיק את ברמה העקרונית. שותפים לכיוון הזה, מי שכתב על זה ספר שלם בשנות ה-50, אבל הוא ספר שעוסק בזה, עכשיו קצת הוא קם לתחייה מבחינה הזאת שמתרגמים את כתביו לעברית, זה אברהם יהושע אשל, שמעתם על ה... יש לו ספר שנקרא אלוהים מחפש את האדם, זה הוורד שלו, בסדר? יש כדור שאדם מחפש את אלוהים, אבל מה, אם הוא יחפש מעצמו, אדם זקוק לאל, משום שאדם, אנושות ללא אלוהות היא אנושות שעובדת את דרכה, הופכת להיות חומרנית, נענתנית, מובילה את עצמה להרסנות ולאבדון. לא, לא, אני רוצה שתבינו, תקשיבו לזה לא בתור משהו שבסוף יגיד, טוב, אז צריך להיות יהודים דתיים, מה שצריך להוכיח. בסדר? תקשיבו לזה מאיזשהו מקום חופשי, של הקשבה חופשית. זה הכיף לשמוע את רוזנצוויג. הוא לא דוס, בסדר? הוא לא במובן הזה, הוא לא... בן דוד של איזשהו משגיח באיזשהו שיר. לא, אני אומר את זה ברצינות, כי אני מכיר הרבה אנשים דתיים, כל דבר הם שומעים, כי כאילו עכשיו צד אחד הם רוצים שיוכיחו להם. אבל הם מרגישים אי נחת עם ההוכחות, כי ההוכחות הן מכריחות. הם רוצים שזה משהו שמפתח אותם לקראת משהו. זה ברור ההבדל הזה, תנועה נפשית של אני מתפתח. זה מפתח את האישים שלי, זה מרחיב אותי, זה מגדיל אותי. זה מובן? לעומת מצב שבו כל דבר דתי באיזשהו מקום ישר הוא, יש לנו ספרייה לטיעונים דתיים. מכירים את הספרייה הזאת? היא רחוקה מהלב. היא נמצאת. אבל זה מובן מה שאני אומר. הכיף בלקרוא את זה הוא שזה כיף. זאת אומרת שהוא, מעניין. מעניין. בסדר. אז הטיעון של השל בספר שעוד לא תורגם, שבעצם האדם מעוניין, מה פירוש הוא מעוניין? הוא מעוניין לשם, לא לשם שמיים, הוא מעוניין לשם מה? לשם הקיום של הקיום האנושי. אדם רוצה לדעת שהוא יכול לעשות משהו שבאמת יכול להיות משמעות. אמרנו, השל, ודאי, סולובייצ'יק, בחלק מהספרים מתנסח בצורה הזו בצורה מאוד ברורה, למרות שהוא ודאי היה דוס כבד.
זה אלוקי של הכוזרי גם, לא?
כן, ברור. אבל דרכי הניסוח הם שונות. ועל הבסיס הזה, בובר, שהזכרתי אותו לפני רגע, גם כן מאמין בהתגלות. לא רק שהוא מאמין בהתגלות, הוא נהיה תועמלן של ההתגלות ושל החשיבות של העולם הרוחני ומרכזיתו ועודפותו, לא יודע איך נקרא לזה, על העולם החומרי. זה חד משמעי אצל בובר. בובר מאוד מדבר על הרוח של התנ"ך ועל החשיבות של הרוח ועל הצורך להתחבר לרוח. זה ברור, המושג... כן, איך אמר פעם דוד שמעוני, אומר, אנשים לפעמים מתבלבלים, מה כתוב? לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי, לא במוחי. אתם מבינים? רוחי, רוח השם, רוח השם אשר המביאים, זה משהו אחר, זה עולם של רעיונות, זה לא במוחי, יש אנשים מתבלבלים, אוקיי? זה ברור. אז מה נחלקו בובר ורוזנצווי? מה התוצר של ההתגלות? בסדר, בזה נחלקו, ופה הדבר המעניין, המחלוקת הגדולה של רוזנצווי ובובר. בובר חשב שהתוצר של ההתגלות הוא יש התגלות, זה איזשהו רמה של איזשהו דיאלוג אישי בין אדם לבין אלוהיו, שהתוכן שלה אף פעם לא יכול להיות חוק כזה או אחר, וממילא מה? כיוון שהתוכן של ההתגלות מעולם לא יכול להתגלגל להיות חוק, הוא אומר שבני אדם הופכים את זה לחוק, אבל התוכן של ההתגלות אצל בובר לא יכול להיות חוק, ולכן בובר, כפי שהזכרתי כבר קודם, הוא אפילו כותב באחד המכתבים שלו לרוזנצווייג שהוא מוכן למסור את נפשו על כך שההתגלות לא יכולה להתגלגל ולהיות חוק, ממש זה על מסירות נפש עליהם. רוזנצווייג לא הסכים, הוא חשב שההתגלות מתגלגלת או מופיעה אלינו כמה? כחוק. אבל אני רוצה עכשיו להוסיף עוד איזשהו טוב, אם נחליט שרוצים לקרוא קצת על זה, אז אני אביא לכם את המכתבים שהם מתכתבים על זה. רק הדבר שחשוב להבהיר עוד הבהרה נוספת, שתבינו למה זה קשור לכל התקופה. אני לא אקריא לכם עכשיו מכתבים כאלה ואחרים, עד שנמצא בדיוק את הציטוט, זה ייקח זמן. הדבר הנוסף שחשוב לענייננו, הוא שהוויכוח הזה הוא לא נמצא בחלל ריק, הוא נמצא כחלק מוויכוח אחר שקיים בעולם היהודי שאתם מכירים אותו. זה הוויכוח בין המתנגדים לחסידים. שמעתם על הוויכוח הזה? למדתם קצת נפש החיים? טוב, בסדר. לא, זה בסדר, בסדר. מה? שער א' לא. חסידות, אתם קצת לבית רומדים שפת אמת, זה לא נקרא ללמוד חסידות. תראו, אחד הנושאים הכי חמים בשדה המחקר, כן, אתם יודעים שהיו אחד מהאנשים שגם הושפעו מכל הרוח של התקופה הזו, ושהוא היה לתקופה שהוא ניסה לקיים מצוות, זה גרשום שולם. שמעתם עליו שהיה חוקר הקבלה החשוב הידוע והמפורסם? אז גרשום שולם גם כן חי באותם שנים, מתכתב גם עם בובר ופחות עם רוזנצווייג, אבל מתכתב עם בובר. היה לו תקופה שהוא התחיל לקיים מצוות שולם, עד שאגנון אמר לו שיזהר שלא יהיה פרום מדי, שלא יהיה פרומר, ואז הוא קצת ירד מזה. אבל שולם מאוד מעניין, במכתבים שלו לבובר הוא כותב שממש יש פרקים שלמים בתנך שהוא נועד בעל פה כדי שהוא, כי הם היו חשובים לו, זה ספרים שלמים, נורא מעניין, משהו כזה, חיבור אישי שלו לעולמות. שוב, גם הוא בא ממשפחה יחסית מתבוללת. סתם רק אגיד לכם עד כמה המשפחה שלו הייתה מתבוללת. שולם קראו לו גרהרד שולם, כן, זה השם באמת, לא גרשום, גרהרד זה השם. היה לו אח לשולם שהגיגר לאוסטרליה עוד לפני מלחמת העולם השנייה, וגם לאחר המלחמה הוא היה פטריוט גרמני. וששאלו אותו, איך אתה יכול להיות פטריוט גרמני למרות כל מה שקרה בשואה? וזה אומר, הם לא ילמדו אותי מה זה גרמנים. נכון, זה יהיה כתפוק. הם הגרמנים המעוותים לא ילמדו אותי מה הגרמניות האמיתית, שהיא בשום פנים ואופן לא מה שהם עשו בפועל במציאות. זה לא קשור לגרמניות. מה שהם עשו זה העיוות של גרמניות, ואני עדיין אמשיך להיות עם זהות רוחנית גרמנית, כי אני עושה אותה בצורה הטובה ביותר, כי... אז זה אח שלו. אבל הוא זכור לטוב, משום שהוא נהיה ציוני ועלה לארץ ועסק בתחומים שהוא עסק בהם. אבל אחד התרומות המשמעותיות שלו, שהוא חקר את השבתאות, שזה היה נושא שהחליטו לא כל כך להתעסק איתו, יש בכמה מקומות בספרי חסידות הזכרה אגבית על הנושא הזה של השבתאות, לא... יש קדושת לוי באחד המקומות שמדבר על כך אחד הדברים שהשבתאות גרמה זה שבעצם הקפיאו עוד יותר את המשיכיות להקפאה יותר עמוקה, בגלל שזה מביא לנזקים. אבל מה ששולם טען, שהוא הראה, קודם הוא חקר, הוא קרא את החומר, אז הוא מצא באמת כל מיני תופעות רוחניות בתוך התנועה השבתאית, ואחד התנועה, אחד הדברים שקיימים בתוך התנועה השבתאית, אולי שמעתם את המושג עבירה לשמה? שמעתם על המושג הזה? המושג עבירה לשמה זה שבאמת השבתאות הפך להיות מצווה הבאה בעבירה, זה הפך להיות נושא מאוד מאוד מרכזי בחלק מהמצבים שמה, שבמיוחד סביב התפנית הברורה, שברגע שהמשיח מתנצר, אתם יודעים שהשלב שהוא התנצר, אז צריך לעשות איזה אוקינטות, אתם יודעים שתמיד כשמשהו קורה כמו זה, אז משיח לא מת והוא רק לא מטלפן, אבל זה היה העניין. ויומר שולם שחלק מהרעיונות החסידיים הם הדהודים של מה? של רעיונות שבתאיים. שמעתם על זה? אתם יהודים טובים, למדתם בספר טובים, הסתירו מכם את המחקר הזה. מה העניין? מי שקורא קצת כתבי חסידים, אני יכול להקריא לכם עכשיו מיד, כי יש לי, לא אספתי לשם זה, אספתי לשם סיבה אחרת את זה, אבל אז באמת יש בכל מיני כתבי חסידים את הטיעון הבא, ששולם חשב שהוא קשור לשבתאות, ואני רוצה להסביר אותו, ואז נחזור לבובר ורונסוי, בסדר? זה סדר הדברים, בסדר? שבאמת הצדיק, יש לפעמים שהוא נופל ממדרגתו, וכשהוא נופל מדרגתו, אז בעצם הוא נמצא במדרגה שיותר קרובה לציבור שחי איתו, וכיוון שהוא בעצם נפל מדרגתו והוא נמצא את הציבור שנמצא איתו, אז הוא יכול להעלות את הציבור שנמצא איתו, משום שהוא כבר יותר קרוב אליהם. הצדיק לפעמים נופל, ובנפילתו זה מאפשר לו להעלות את מה? עכשיו, אם כדי שהצדיק יוכל להעלות את הציבור שלו יחד איתו, וכדי לפגוש אותם הוא צריך ליפול לאיפה שהם נמצאים, אז עכשיו תגידו לי, זה כדאי שהצדיק ייפול או לא כדאי שהצדיק ייפול? בדיעבד זה לכתחילה, אתם מבינים את הבעייתיות שבעסק הזה? אז זה בדיעבד או לכתחילה? זה בדיעבד לכתחילה, זה, תדעו לכם שזה גדר בלמדנות, שכמיד אומרים משמרים מסרבן מצר, שהיה לו גדר של בדיעבד ולכתחילה, כן? בסדר. זה נושא אחד שעסקו בו, נושא נוסף שעסקו בו, זה היה, אז זה קשור למצווה הבאה בעבירה של השבתאות, או זה לא קשור? או שזה קשור לדינמיקה של התנועה החסידית מצד עצמה, שאם לצדיק יש תפקיד כזה מרכזי ב... לרומם את האנשים שאיתו, אז אם הוא לא יהיה מחובר אליהם, אז איך זה יקרה? נושא נוסף שעולה מאוד חזק, זה במיוחד אם ניקח ספר חסידי שהוא ידוע כמאוד רדיקלי, זה ספר של אישביצה מהשילוח, אני לא יודע אם שמעתם את השם של הספר הזה, מהשילוח, מאוד חיוסף מאישביצה, הוא מאוד פופולרי בימינו, הוא ובנו הבית יעקב ונכדו הסוד ישרים. שלושת הספרים האלה הם קו אחד רעיוני, ושם באמת אפילו מופיעים שכאילו תפיסות מאוד דטרמיניסטיות הדברים האלה כאילו נגזרים מראש, ושם באמת יש אופציות כאלה שכאילו החטא הוא לכתחילה, או הנפילה היא לכתחילה וכו'. אז שואלים טוען שמה? שזה קשור למה? להשפעות שבתאיות. עכשיו אני אגיד לכם למה זה, לדעתי זה קשור, ולמה זה קשור לבובר ורוזנצוויג. אחד הדברים שהחסידים עשו, וזה כבר נוסח אחר של העניין, וזה חוזר שוב לליטאים והחסידים, החסידים טענו שהליטווקס עובדים את השולחן אורך, והם רוצים לעבוד את הקודש בורך. מבינים מה שאני אומר? אתם יודעים, אתם עוד לא יודעים. בצבא יש ביטוי שנקרא, אני, מול מי אני עובד? זאת אומרת, למי אני צריך לתת דין וחשבון? מי המפקד שלי? כן? מי השתלשלות המפקדים? אני עובד מולך, אתה עובד מולי, בסדר? כשאתם תורני מטבח, מול מי אתם עובדים? מול אחראי משמרת? מול... זה ברור, מול מי זה למי אתה... עכשיו, טענו החסידים שהמסנגדים עובדים מול השולחן ארוך. אימת השולחן ערוך עליהם, אבל לא אימת הקודש ברוך הוא. עכשיו, מה ההבדל בין הקודש ברוך הוא לבין השולחן ערוך? יגידו על להתבקס, מה? אין הבדל. יגידו החסידים, מה פירוש? יש הבדל. כי השולחן ערוך זה דינים. זה איפה השולחן ערוך זה בחינת מלכין. הקודש ברוך הוא איזה תרכובת משונה, נהדרת, נפלאה של מה? של אבינו ומלכנו. אתם איתי? אז אתם עובדים למלכנו, אנחנו רוצים גם קצת אבינו. זה מובן קצת מה שאני מנסה לומר.
זה גם המחלוקת גרובר רוזנצוויג כאילו?
תכף נגיע, שנייה אחת. המחלוקת היא לא זאת. אני לא מדבר עכשיו לעשות אוקילצה של מחלוקת. אני רק רוצה להגיד שבאו החסידים אמרו, אנחנו רוצים, רצוננו לעבוד את מלכנו, או את אבינו מלכנו. ואנחנו רוצים להרגיש שהוא רוצה שיש לנו איזשהו קשר אישי. המסנגדים לא מחפשים קשר אישי עם הקודש ברוך הוא. מה הם מחפשים? ליישר קו עם מה שנדרש לנו בשולחן ערוך. יש מצווה, אנחנו עושים אותה. הם בחינת עבדים. אם כבנים, אם כעבדים. יבואו המתנגדים, יגידו אנחנו, המתנגדים הם, יגידו החסידים שהמתנגדים הם בחינת מה? עבדים. אבל אם אתה בחינת בנים, אז אתה רוצה משהו, הבן עם האבא יש לו מערכת יחסים מיוחדת. שהיא לפעמים מה? היא פתוחה בכל אופן. עכשיו, אם אני רוצה לפתוח את החוויה הדתית, אני רוצה באמת לפתוח את החוויה הדתית, אני רוצה באמת להרגיש עכשיו מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו. יש אופציה שהוא רוצה ממני עכשיו משהו אחר, משהו כבר כתב מראש? האם המפגש שלי עם האל הוא כבר ידוע מראש מה הוא יבקש ממני לעשות? אז מה אני יכול להרגיש? אולי אני ארגיש המשחק מחור. אולי אני לא ארגיש שבאמת נפתחה פה חוויה של איזשהו קשר אישי שלי עם הקדוש ברוך הוא. מובן מה שאני אומר? במיוחד קשר אישי שמה הוא רוצה ממני. מה אני רוצה ממנו אני יכול להגיד לו. אני יכול לשלוח לו מייל, יכול לעשות לו שלוח תפילה, אני יכול לערער בלב. אבל שאני ארגיש מה הוא רוצה ממני. האם בכלל אפשר לפתוח את זה? שאני רוצה לעשות רצון השם, אבל רצון השם הוא כבר, זהו, כזה נוקשה, הוא לא, אין פה שום אפשרות שיקרה משהו, שהוא יוצא פתאום משהו, שאולי בא לו משהו אחר. קודם כל, לא בא לו, אבל זה מובן מה שאני מנסה לומר. אני טוען שהחסידות ניסתה לפתוח מחדש את החוויה של המפגש עם האל. כדי שהמפגש הזה יהיה פתוח, צריך להניח הנחה עקרונית בסיסית שמה? שיכול להיות במצבים קיצוניים שהרצון האל יהיה שונה ממה שכבר הוכרע. איפה? בשולחן ערוך. מה? עכשיו, זה יהיה נדיר שנגיד שזה אכן כך, אבל אם אין אופציה כזו, אז זה אומר שהמפגש עם האל, מה איתו? סגור. החסידים לא ויתרו כל כך בנקודה הזו. היה חשוב, אני טוען שכל הדיבורים סביב מצווה הבאה בעבירה, כל הדיבורים האלה, האינטרס הרוחני שלהם לא היה לחכות איזשהו מגמה שבתאית. האינטרס הרוחני של זה היה לשם שמיים, כלומר לשם מפגש עם השמיים, כדי לפגוש את השמיים, כדי להרגיש שהעסק הזה הוא עסק פתוח ולא להשאיר את הדבר הזה כאטום. כן, שיש איזו הודעה קבועה, נא לעשות את זה ואת זה, נא לעשות, אתם יודעים, אתם מתפללים, נכון? יודעים את הרגשה, נכון? שזה כמו לכתוב, אפילו כשאתה במצב טוב, מתפלל עם כל הלב. אנחנו כבר, זה מונולוג דיאלוגי. כלומר, הנוסח זה דיאלוג, אבל התוכן, הפעולה היא פעולה של מונולוג. אתם מבינים מה שאני אומר? אסור להגיד את זה, נכון? אבל אני מתאר מצב, אני מתאר מצב. זאת אומרת, החסידים הרגישו שזה, הם רוצים. עכשיו, זה לא בידם שזה יהיה אחרת, אבל אם לא, אם אין להם איזשהו אופן תיאורטי שזה יכול להיות אחרת, מבחינתם זה סוגר את האופציה מלכתחילה. זה ברור מה שאני אומר? אז בובר רצה להשאיר את העסק הזה באמת פתוח, שכל המפגש האינטימי, הדיאלוג, אמרתי לכם, אגיד לכם משהו על אני אתה, נכון? מה בובר טען? כתב על זה מאוד יפה, עכשיו גם תרגמו את זה שוב לעברית, אז זה מאוד... בובר טוען שכל קיום אנושי, כל קיום אנושי, הוא קיום בשני אופנויות, בשני מודוסים. אני יכול לחיות בעולם של דברים ושל חפצים, לא רק אני יכול, אני חי בעולם של דברים וחפצים, ויש לי יחס מיוחד שאני חי בעולם של הדברים, של כל מיני חפצים שקיימים בעולם, אני משתמש בהם. בחפצים עושים שימוש. אנחנו משתמשים בזה ובזה. יש אנשים שגם עושים שימוש בבני אדם, כפי שאתם יודעים. נכון? כל התהליך הזה של לעשות שימוש, שימוש בבני אדם נקרא חפצום. שמעתם על זה בתחומים בעייתיים מאוד, אז כולנו שומעים את זה, להפוך את הנשים לאובייקט מיני, להפוך את זה, משתמשים באנשים. אבל יש אנשים רומסניים כאלה, שלא רק נשים הם משתמשים בהם, לא מדבר עכשיו לצרכים, לצרכים של היצרים שלהם. הם דוחפים, הם רומסים, הם משתלטים, הם חברות הסלולר משתמשים בנו למשל. שמתם לב? הפרסומות, המון. ויש מערכת יחסים של קשר, של קשר שהוא בעצם קשר בין עולם פנימי שלי, הנה, אני פונה אליך ואתה פונה אליי, ואני באיזשהו קשר של אני מתייחס אליך כאל, לא כחפץ, אלא ככתובת להתייחסות שתוכל להתייחס בחזרה אליי, כן? של מישהו שיש לו רצון, של מישהו שיש לו תודעה, מישהו שיש לו חוויה, מי שיש לו עושה, שיש לו יכולת להגיד משהו, כן? כשאני רוצה לראות בפידבק מכם שאתם מקשיבים לי והבנתם איזה משמעותי לכם מה שאני אומר, זה הנחת העבודה הזה שלא אתם, לא איזה דובי כן כן כאלה שיכולים פשוט להנהל בראש. איזושהי הנחה שיש פה מישהו שהתגובה שלו היא בעלת ערך בעיניים, משום שיש פה סובייקט, יש פה אדם, יש פה ישות, של יש מערכת יחסים פתוחה. זה לא משחק מחור. אני לא יודע איך אתם תגיבו, אני מאוד מבקש שתגיבו, אבל מה זה יעדהד בתוככם, מה זה יעשה לכם, מה זה, זה שאלה פתוחה, נכון? אדם, זה בדיוק מה שמעניין אצל האדם, שהוא פתוח. אתם יודעים מה קורה כשאתה מגיע, הייתה תוכנה, אחת התוכנות הראשונות של טיפול פסיכולוגי באינטרנט, לא באינטרנט, כלומר, מחשבים, עוד לפני פרוץ האינטרנט, קוראו זה אלייזה. שהייתה, יכול להגיד שלום, מה שלומך, אתה רוצה לדבר על זה, כל מיני מנטרות של פסיכולוגים, ואחד המבחנים הכי חשובים בתחום של AI, שזה בינה מלאכותית, זה האם אפשר לנהל שיחה רצינית עם מחשב. מה זה שיחה רצינית? שיחה שלא תתקע באיזשהו שלב. שיחה שתהיה מתפתחת, כי יש פה איזשהו מערכת יחסים עם ישות כביכול, אתם איתי? חלק מהזמן. אני אתה. אז בובר טען שזה שני אופנות קיום של האדם. אני אתה ואני לז, אני הדבר. וכמובן שמול האל הוא חשב שהאדם שואף, חווה. לבובר היה גם איזו מחשבה שאדם יכול להיות בדיאלוג עם חפצים, כלומר להנפיש אותם באיזשהו אופן. לא כל כך הבנתי מה הפשט בזה, אבל זה בגלל שלא קראתי מספיק. אבל אני כן יכול להרגיש שיש משהו בזה, שאני מטעין חיות בהרבה יותר דברים מאשר... אבל... אז כמובן שבובר טען שמול האל יש את ה... מפתח הזה, את הפתיחה הזאת, את השאיפה הזאת, את החתירה הזאת לדיאלוג, הוא האמין באפשרות שזה יקרה, אבל הוא לא האמין באפשרות שזה יתגבש לכלל איזשהו ציווי ספציפי. לך לך, כן? זה הוא מוכן לקבל, שהמפגש, התוצאה שלו זה איזה סוג של שליחות, איזה סוג של תודעה, איזשהו סוג כיוון שאדם מרגיש שהוטל עליו, או הוא נקרא לו, או וכו', אבל לא מצוות, בשום פנים ואופן. רוזנצוויג חשב אחרת, ואם אני ארצה קצת להבין יותר מה זה היה עבורו, אז אני צריך ללכת עכשיו, אבל בשבוע הבא, אם תרצו, אם אני אקבל פידבק, אם אתם תגיבו בצורה חיובית, אם אני לא יודע מה, אז אנחנו נוכל לפתח קצת יותר את הדברים האלה. בסדר? זה קצת ככה לרחף מעל, לא יודע, אם תרצו יותר ספציפית, אפשר יהיה לתת תוכנית לבקשתך יותר מדויקת, אבל בינתיים זה קצת היו דברים שעסקתי בהם, ואני הם חשובים בעיניי. טוב, תודה, ממש תודה. חודש טוב.